שלום, אתם על הטוב האפשרי. הסקט מבית כתב עת השילוח. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך, ורציתי לספר לכם על סיור הכתיבה שלנו, שיתרחש עוד מספר חודשים. אם יש לכם רעיון מוצלח למאמר בנושא מדיניות ציבורית, הגות וביקורת תרבות, מוזמנים לשלוח הצעות עד ה-29 לראשון 26. אנחנו נבחר את ההצעות המצטיינות ונזמין את המציעים למרתון כתיבה בין יומיים בבית מלון בליווי שלנו צוות האורחים, כדי להפוך את הרעיון למאמר שבסופו של דבר גם יתפרסם בכתב העת. סיור הכתיבה הוא גם תחרות כתיבה, פרס הראשון הוא בסך 6,000 ש"ח. להגשת ההצעה מוזמנים להיכנס לאתר השילוח.
שלום שלום, ברוכים ל... פרק 53 של הטוב האפשרי. אני שמח לארח הפעם, בפעם השנייה, את עידן ארץ.
שלום, שלום, מה קורה, עידן? בסדר גמור.
איך החיים שלך מאז פרק הראשון של הטוב האפשרי?
וואי, עבר זמן. עבר זמן. כמה זמן עבר?
שנה וחצי.
שנה וחצי, וואו, אוקיי. מאז נהייתי כתב אנרגיה בגלובס.
מאז... לא, היית כתב בגלובס.
הייתי כתב בגלובס, אבל נכנסתי לתיק האנרגיה.
אוקיי.
שזה, תשמע, זה כאילו, כשנכנסתי לתפקיד, אז אמרו לי שזה נושא ענק, ושיקרו לי לגמרי, זה כמה נושאים ענקיים.
אנרגיה זה לא מעניין היום כל כך, אבל.
וואי, אני מעניין, אחד, אני לא מסכים איתך. תקשיב, זה קומבו, תקשיב, זה קומבו גם של ביזנס, של טכנולוגיה, מה פתאום? תקשיב, של טכנולוגיה, של ביזנס, של גיאופוליטיקה, של כלכלה, של רגולציה, של פוליטיקה בתוך ישראל, זה מלא 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 דברים מעניינים, וכל הזמן דברים גדולים קורים, בדיוק היום הייתה, סתם במקרה, הדבר האחרון שעשיתי זה, הייתה בעצם החלטת השקעה הסופית של חברה ישראלית בעצם מאגר נפט ממש גדול שמצאו ב-EA פוקלנד. מכיר EA פוקלנד?
איפה זה?
זה...
בקריבים או משהו?
לא, 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 לא.
אפריקה? חופי אפריקה?
לא, לא, גם לא. רמז, ארגנטינה ניסתה לכבוש אותם בשנות ה-80.
אז זה קרוב לארגנטינה?
יחסית, כקרוב במונחים אטלנטיים, אבל...
הם ניסו לגנוב מאנגליה.
נכון.
באנגלים לא
נכון. אז, נכון, לא נתנו להם, מרגרט תאצ'ר הייתה אז ראש הממשלה, אז זה אחד הדברים שעזרו לה להציל את האג'נדה הכלכלית, כשהייתה בהתחלה מאוד קשה, ועכשיו באופן מאוד מאוד אירוני, אז ארגנטינה עכשיו מנסה להעביר אג'נדה כלכלית קשוחה, אבל הכרחית, ולכן בעצם היה צריך לעשות, לנפח שרים מול בריטניה עכשיו, עכשיו כשגילו נפט. אז זה מצחיק. זה יוצא נורא אירוני.
אז יצאים לחטוף לנו את הפודקאסט לכיווני אנרגיה וציים את הפואנטה?
לא, אני סדר.
לא, איך הגענו, למה, משהו פוקלנד.
כן, מצאו שם המון המון נפט, ובעצם עשו שם החלטת השקעה סופית, הולכים, ובעצם חברה ישראלית הולכת.
חברה ישראלית.
כן, ועכשיו רגע הפואנטה, כן, בשם נביטס, ובעצם 3,500 האנשים שיושבים, שגרים ב-EA פוקלנד, הולכים להיות מיליונרים בלירות סטרלינג.
אשכרה.
כן, כן. אז דבר...
נסיכות נפט.
ממש, נסיכות נפט, אבל של בריטניה, כן.
בדיוק, אם כבר...
מאוד מאוד קטנה.
משכת אותי לזה, אז רק עוד שנייה.
נו.
בערך כלל בדבר... איך הוא שמח. כשאני, גם דברים שנכתבו אצלנו על אנרגיה וישראל בזמן האחרון, זה הכל היה כזה ביקורות של אנחנו מאחורה, אנחנו יש מרוץ אנרגיה עכשיו, כמובן בגלל מה-AI.
נכון, זה מאוד מאוד משפיע. נכון, אבל אף אחד לא יודע. זאת אומרת, זה משהו ששוב, מאוד מעט שאני יודע. זה נכון שבעצם צריך המון תשתיות פיזיות לזה, ובעצם כרגע עכשיו מעדכנים מחדש את כל תחזיות הייצור חשמל.
ישראל מתפקדת בעניין הזה?
אני לא יודע מספיק, באמת בכנות אני אומר, אבל כרגע נראה לי שאף אחד לא יודע מספיק. זאת אומרת, כרגע יש המון המון דרישה לבעצם תשתיות פיזיות מאוד מאוד גדולות, אבל לך תדע מה יהיה עוד 20 שנה. הרי תחשוב שנגיד בהתחלה מחשבים, היו, אתה יודע, זה סיפור מטורף כזה של בניין שלם. ולא יודע, אולי זה יעיל יותר. ובעצם אולי סתבי, יעשו עכשיו מלא השקעות אפל. אני לא יודע, יכול להיות שנסתם לדבר שטויות, אבל בכל מקרה כן מדברים על זה, כן מתכוננים לזה.
בישראל.
כן.
יופי, טוב. תודה שאנחנו על זה.
לגמרי, לא. משהו. יש פה שני דברים שונים. יש פה בעצם את הפיתוח של הטכנולוגיה, שהוא יש לנו מגזר הייטק ושאלה טובה איפה הוא יושב, היום אנחנו מאוד חזקים בסייבר סקיוריטי.
כן.
וזהו, סתם, אני מגזים. אבל זה החוזקה הגדולה, ויש בעצם את השאלה של בניית בעצם תשתיות פיזיות, שזה בעיקר צריכת אנרגיה לחוות שרקים.
טוב,
יאללה.
אולי פעם, האמת שזה מעניין, דבר על
הנושאים. הנה, אתה רואה, שכנעתי אותך, כן.
כן, אני משתכנע בקלות. על מה אנחנו מדברים היום?
או, יפה.
אנחנו מדברים על דבר אחר שגם מלהיב אותך.
נכון.
כי הכל מלהיב אותך.
לא צריך להגזים, אבל זה אחד מהם.
אתה כתבת לנו לגיליון 43, טקסט ביקורתי מאוד על חוק הגיוס במתכונת שמנסים לקדם אותו עכשיו. זה הזמן גם להגיד, אם אתם רוצים את גיליון 43, אם תעשו מנוי היום, אולי תספיקו לקבל אותו, 7 שקלים למנוי דיגיטלי בחודש, 10 שקלים בחודש למנוי לא דיגיטלי, לכו על זה. אוקיי, תכניס את העניין, תתחיל, אוקיי, מה החוק, ותמשיך למה כזה גרוע בו, לטענתך.
לטענתי, כן. אוקיי, אז קודם כל, תראה, האמת שכבר הררים של דיו וירטואלי ומלל נשפחו בעצם על הבעיות הפרקטיות בחוק גיוס,
או... למרות שאם זאת קשה להגיד מה יש שם, להבין בדיוק מה יש בחוק...
אני יכול להסביר,
זה טריקי. זה גם משהו שאתה כל הזמן מתקשה לעקוב אחריו, כי כל דבר שנאמר עליו הוא נורא נורא מחנאי, וגם הבנתי שעד לאחרונה החוק עצמו נעשה...
נכון. אוקיי, אז אני אגיד את מה שאני מכיר, לא יודע, אולי יהיו עוד שינויים מאז שהשתנו, וכל מיני דברים יכולים להשתנות ברגע האחרון, אבל בגדול עושים דבר כזה. מה שהולכים בעצם לעשות, אגב, החוק הזה לא נקרא חוק הגיוס, גם רשמית, יש לציין, ככה מנסים לשווק אותו, אני אוהב לקרוא לו חוק הפטור מגיוס, כי זה מה שהוא עושה. אגב, שמעתי לאחרונה רדיו כל חי, ושם קראו לו החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות.
שזה השם הרשמי.
לא, זה תיקון, whatever, לחוק שירות ביטחון, זה השם הרשמי, אבל אף אחד לא יקרא לזה ככה. ובעצם, מאיפה זה לקוח? זה לקוח מתוך ההגדרה של המטרות של החוק. לכל חוק יש בהתחלה את המטרות המוצהרות שלו, יש לדבר הזה, אגב, משמעות משפטית, כאילו, כי אז יש כל מיני עניינים, פרשנות תכליתית, יש אנשים שיותר מבינים בזה ממני, אבל זה חשוב. ובעצם, כאילו, בעצם כתוב שם שגם להפחית את בעיית השוויון בנטל, על ידי גיוס של חרדים לצהל, תוך הסדרת מעמדם של בני הישיבות. זה כאילו, זה הניסוח המשפטי שבחור לדבר.
זה הכינוי הניטרלי לחוק, נקרא.
בדיוק. עכשיו, זה לא כינוי, זה הגדרה של מה הוא אמור לעשות, אוקיי? ומשם אנשים מוצאים את השם של החוק, כי אין באמת שמות של חוקים בישראל.
עכשיו, כלומר, זה חוק שמתגלגל כבר כמה עשורים, נכון?
תראה, קודם כל יש בעצם את הפינג פונג, המשחק הפינג פונג הארוך ביותר בהיסטוריה. אני קראתי שהוא נמשך איזה 24 שעות בין איזה שני אחים בריטים או משהו כזה, אבל זה לא נכון. זה כמובן בין הממשלה לבין בגץ בנושא חוק הגיוס. לדעתי, הפינג פונג הזה כבר משוחק 25 שנה. בעצם הממשלה מנסה לעשות חוק, ואז בגץ פוסל אותו, ואז המון פעמים קורה שלא מצליחים להעביר אותו בכלל פוליטית, ואז בגץ נאלץ להיכנס לתוך הוואקום שבעצם הממשלה משאירה, הרי לכאורה, כן, ברגע שהחוק הנוכחי פקע, כן, אז לכאורה החוק שאמור להיות מוכל על חרדים זה חוק שירות ביטחון, כן, מה שנקרא, כמוני וכמוך. אבל כמובן לא עושים את זה.
כן.
אז אוקיי, אז מה... אז
מה החוק הזה?
בדיוק. רגע, אז בעצם מה כל השיח כרגע, לא, זה חשוב כדי להסביר מה המצב הנוכחי, כי אני הולך תכף לטעון שבעצם המצב הנוכחי הוא יותר טוב מאשר החוק. אז רגע, אני אסביר מה המצב הנוכחי, ואז אני אסביר מה רוצים לשנות בו. ובעצם כרגע יש מצב שבו יש מרחב פרשנות מאוד 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 גדול למערכת המשפט, ואתה יכול להתווכח על כמה זה ראוי, אבל לדעתי זה בעיקר לקונה של דווקא דרגי נבחר, כי הוא בוחר כרגע לא להעביר חוק, בצדק, כי החוק שמוגש הוא כרגע מאוד בעייתי. בכל מקרה, בעצם כרגע יש לקונה מאוד מאוד גדולה, שהשאלה לכאורה חוק שירות ביטחון אמור לחול, בפועל לא אוכפים אותו, עד כמה צריך לאכוף אותו, האם ראוי לתת תקציבים לתלמידי ישיבות שבעצם לא מוכרים ככאלה, על ידי חוק שכבר לא קיים, זה בעצם השאלה שכרגע עומדת לפתח זה, כמה אכיפה בפועל צריכה להיות נגד עריקים, זה בעצם המון המון שאלה שהיא יושבת כרגע בדרג הפקידותי, כי הדרג הנבחר כרגע בוחר שלא להחליט.
עכשיו, כשאומר את זה, זה בעצם אומר עד כמה הדרג, אם הדרג הפקידותי הולך לפי החוק, אז אם אתה לא מתייצב, אתה עריק.
נכון.
אז זה בעצם שאלה של עד כמה הדרג הפקידותי לא הולך לפי החוק, אלא פשוט משתמט מתפקידו, או ממסמסת, אוקיי.
נכון, אגב, כי הדרג הנבחר רוצה שהוא יהיה יותר מתון מאשר מה שהוא אמור להיות, כן?
אז רק אומר, הצגת את זה, כאילו יש כאן מרחב תמרון מסוים למי שאמור לאכוף את החוק. לא, זה פשוט הם בוחרים שלא לאכוף את החוק שהוא די ברור אמור להיות.
אמור להיות די ברור. בפועל, אתה יודע, זה כל מיני דברים כמו...
אני מניח כי...
לא, רגע, אני לא רוצה שניכנס לנבחים האלה, כי זה מאוד מאוד לא... זה גם לא נושא המאמר, וזה גם לא נושא שאני מספיק מבין בו. אני רק בא לתת את זה כרקע. אוקיי, עכשיו. מה שאומרים, עכשיו בעצם רוצים לתקן את המצב הזה, והולכים למה שנקרא להסדיר אותו. איך מסדירים? אתם אומרים ככה. אנחנו רוצים שבעצם תהיה מכסת גיוס, אוקיי? בעצם כל שנה, X חרדים הולכים בעצם להיכנס. אגב, מי הוא חרדי? מי שלמד שנתיים במוסד חרדי. שזה אומר גם מישהו שהוא כבר בזמן לא חרדי.
גם בתיכון?
כן, 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 כן.
מה, יסודי?
לדעתי אפילו כן, לדעתי זה נחשב לדעתי מכיתה ח' או משהו כזה.
אוקיי.
המקבילה לכיתה
ח'. זה הגדרה מאוד מאוד רחבה.
כן, מאוד רחבה. רחבה באופן קיצוני, זה יכול להיות מישהו שהוא כבר מזמן לא חרדי, זה יכול להיות מישהו שהוא נגיד לצורך העין, וגם יש מקרים כאלה של דתיים לאומיים שלומדים בנגיד ישיבות קטנות של חרדים, זה גם קורה. אז גם הוא נספר בתור חרדי. כמובן אין שום הבדלה בין בעצם תת מגזרים בתוך חרדים, לדוגמה, כל הבדל של עולם ומלואו בין חב חב"ד למשל, לבין ליטאים, כאילו מבחינת הגישה ל...
מתייחס לחרדים כקולקטיב חרדי.
בדיוק, קולקטיב חרדי.
אגב, המכסות, אתה יודע להגיד מה המכסות?
לא בעל פה, אבל כרגע כמה אלפים, כמה אלפים בודדים בשנה.
מתוך, מה זה מחזור גיוס?
כמה עשרות אלפים.
אוקיי.
כן, הבעיה היא בעצם, ועכשיו יש בעיות פרקטיות שאני אעבור עליהן בקיצור, כי באמת אני מרגיש שחפור לזה מספיק. בעצם, אחת הבעיות כרגע זה שבעצם המכסה הזאת היא לא מתוך שנתון, אלא היא מתוך כלל הבריכה של מתגייסים, שבעצם לא מתגייסים חרדים, שזה כל, בעצם כל צעיר בין גיל 18 ל-26. אוקיי, זאת אומרת, שכשאומרים שנגיע תוך 5 שנים ל-50% מהחרדים שהתגייסו, לא באמת מתכוונים ל-50% באמת ממשנתון, כי בעצם המכנה שלך הוא הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה איזושהי כמות, אבל אפשר לאסוף אותה גם במישהו בן 18, גם מישהו בן 24. ככה שבעצם, כשתיאורטית זה אמור, בטווח המאוד מאוד ארוך, להיות כשהבריכה הזאת תתרוקן לאט לאט, זה בעצם אמור להיות ככה שזה יהיה 50% משנתון.
50%, אוקיי, אבל... 50% משנתון או 50% מהחרדים מגיל 18 עד 26?
נכון, מגיל 18 עד 26, אבל אם אתה אומר, זה 50% לאורך זמן, אז אתה חייב ש-50% בעצם מתוך מי שנכנס לך כל שנה. זה מתמטיקה. בקיצור, בעצם זה הולך לעלות כל שנה, כשכמובן יש לזה איזה כמה יצאי דופן. קודם כל, יש בעצם, אוקיי, רגע, ובעצם אם לא עומדים במכסה הזאת, שזה בעצם החלק המעניין, אז מתחילות כל מיני סנקציות. מה הסנקציות האלה? בגדול דברים שמשגיחים בישיבות נורא נורא ישמחו מהם. אסור לצאת לחול, אסור להוציא רישיון נהיגה, אסור ללמוד באקדמיה. הסנקציות עצמן הן כאילו, הן אפילו יותר גרועות מחוסר סנקציות
בכלל. למה זה טוב לראשי הישיבות?
כי זה שם אותך בישיבה. אתה לא מתברבר בחוץ.
אוקיי.
עכשיו, אם המטרה שלך היא שכמה שיותר ישבו ללמוד, אז זה מצוין. אם המטרה שלך היא שחרדים יצאו לשוק העבודה או יתגייסו, אז זה פחות טוב. אז זה.
זה גם כשגיוס מדובר לא רק על צהל, אלא רוצים להכניס...
בדיוק, רגע, זה הדבר הבא ששבאתי להגיד. עכשיו, בנוסף לזה, גם יש עד 10% של שירות...
ביטחוני אזרחי,
שזה בעצם גופים, כמו מכבי אש, כמו משטרה, כמו זקה, שזה, אני חושב שזה יהיה פתח מאוד 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 ניכר לאנשים שכבר הם מתנדבים. אז הולכים להכיר בהם בתור כאילו הם שירתו בצהל לצורך המכסה. אפשר להתווכח על האם זה נכון. וגם בנוסף לזה, שימו לב לרמת השקרים, אז בעצם אומרים אבל הסנקציות יחולו רק אם לא עומדים בהתחלה ב-75% מהמכסה, ואז בסוף ב-90% מהמכסה. עכשיו שימו לב, אם צריך לעמוד ב-90% מהמכסה, סימן שהמכסה היא 10% פחות.
כן.
זה לא משנה, אתה יכול לכתוב לצורך העניין להגיד...
וככה זה מנוסח בחוק?
כן! אתה יכול, רטורטית, אתה יכול להגיד, אני רוצה לגייס 1,000,000 חרדים בשנה. אבל יהיו סנקציות, רק אם לא נגיע ל-5% מהמספר הזה. תמיד, אוקיי.
אוקיי.
אז זה יפה. אז עד כאן בעצם הבעיות הפרקטיות, שבעצם גורמות לזה, וזה עיקר הביקורת שנשמעת היום. אני באתי לתת בעצם במאמר, אני באתי לתת ביקורת אחרת לגמרי. אני באתי לתת בעצם ביקורת עקרונית, על בעצם מה, אפילו עם כל הדברים הפרקטיים, בבעייתיים שתיארתי הרגע, ייפטרו, עדיין זה חוק רע מאוד.
אוקיי.
ואני אלך להסביר בעצם למה. החלק הראשון והחשוב ביותר זה מה שהזכרתי לגבי המכסות, אוקיי? המכסות בעצם אומר, יש לך איזה מין פול כזה של חרדים, ושוב, בהגדרה מאוד רחבה, שהם צריכים להתגייס. ובעצם כל עוד מספיק חרדים מתגייסים, חרדים אחרים שלא מתגייסים, גם מקבלים פטור מהנישה וכן הלאה. זאת אומרת בעצם, וזה יוצר, קודם כל, כן התייחס לזה פרקטית, שבעצם האינטרס של כל חרדי בנפרד, היא שהחבר שלו יתגייס.
או שאפשר להגיד שזה אינטרס קולקטיבי, מתייחסים אליהם כקולקטיב, כלומר זה לא משנה מה אתה כעידן עושה, זה משנה?
בדיוק.
אוקיי.
ובעצם, ואני בעצם בא להגיד שמעבר לבעת הטרמפיסט פה, כן, יש פה בעצם בעיה הרבה יותר גדולה, של בעצם ההפרדה של הקשר בין האינדיבידואל לבין המדינה. שזה בעצם מנוגד לחלוטין, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות, מצד אחד במדינה דמוקרטית ליברלית, מצד שני במדינה יהודית.
כן, אני, אוקיי, אני אינטואיטיבית, אני לא מסכים איתך.
למה?
כי הסוגיה של החברה החרדית זה שהיא כקולקטיב, הרי יש משתמטים או לא מתגייסים, או איזה מילה שתשתמשו, בכל חברה.
והם נכנסים לכלא.
אוקיי, נכון.
סרבני מצפון...
לא, האכיפה, איפה ואיפה היא ברורה.
כן. לא סתם, אגב, זה נורא מצחיק אותי, חרדים אומרים, מה, אבל מה אם הם משתמטים חילונים? אתם באמת רוצים להתחלף?
לא, אבל יש גם, אתה יודע, יש כל מיני דרכים אחרות של פסיכולוגי ונפשי וכאלה, אבל
גם חרדי, זה פתוח גם לחרדים? והרבה עושים את זה. למעשה...
אבל מה הנקודה העיקרית כאן? זה שהם החברה היחידה שבה כקולקטיב זה ככה. הם מדגישים את החשיבות של כקולקטיב הולך לזה. אז יש היגיון מסוים בזה שתבוא להם, אוקיי, אתם לא מתגייסים, לא אתה כאינדיבידואל, אלא כולכם כקולקטיב מחליטים על זה, אז אנחנו נתייחס אליכם כקולקטיב.
אוקיי, אז אני אסביר...
ואתם תשפטו כקולקטיב.
אז אני אסביר גם מה הבעיה. קודם כל, בעיניי, המדינה לא צריכה להתייחס לקולקטיבים בכלל. זאת אומרת, המדינה יש לה אזרחים, וזהו. בעצם זה, אנחנו, זה בעצם קצת לוקח אותנו למקום, אני אסביר רגע למה פרקטית זה נכון, אבל רגע עקרונית. זה בעצם לוקח אותנו למקום קצת פרה-מודרני, של בעצם מדינה, נגיד, בימי הביניים, היא לא הייתה מורכבת מאזרחים, לא היה דבר כזה. אלא בעצם היו states, היו איזה שהם סדרות, ובעצם קבוצות, קורפורציות של מעמדות, שבעצם התייחסו אליהם בתור קולקטיב. ולמשל, ובמובן הזה, אגב, זה דווקא השיטה הזאת, היא בעצם הולכת מאוד מאוד אחורה. אפשר, היא בעצם מאוד דומה, למשל, לאיך שהמדינה הפולנית-ליטאית התייחסה ליהודים כאילו בתחומה. בעצם כל הרעיון של ועד ארבע ארצות, אני היסטוריון מאוד מאוד קטן של בדברים האלה, אבל באופן כלי, בעצם הרעיון של ועד ארבע ארצות, בפולין היה בעצם לנהל מסע ומתן קולקטיבי על תשלום מיסים. אוקיי,
okay? Okay, אז יש כאן איזושהי רגרסיה ליברלית.
נכון.
שלא מוצאת חן בעיניך.
לא מוצאת חן בעיניך.
אבל
מה עשית? אני אסביר.
מה עשית? אם זה טוב או רע? כי אתה יודע, אם זה אפשר להסכים איתך, אפשר שלא להסכים איתך.
נכון, אז אני אסביר רגע מה העניין. קודם כל, אני חושב שקצת מגזימים בכוח הקולקטיבי של החברה החרדית, כי בכל מקרה מי שיתגייסו יהיו בהכרח דווקא מי שלא הולכים עם הזרם. ובעצם מה שקורה, כשאתה נותן את המכסות האלה, נגיד שיעמדו בהם, נגיד שכל הבעיות הפרקטיות שמניתי לא היו קיימות. בעצם מה בעצם אתה יוצר? אתה יוצר מצב שבו הגיוס לצהל הופך להיות בעצם השוט של הממסד החרדי כלפי החברים בתוכו. הרי לצורך העניין, אם אתה לא נאמן פוליטית, אם אתה לא לומד כמו שצריך, אם אתה לא, אם אתה נגיד מעז לצאת לעבוד, אם אתה לא מתנהג כמו שצריך, אם אתה לא לובש את הבגדים הנכונים, אם אתה יוצא עם האנשים הלא נכונים, אתה מדבר עם האנשים הלא נכונים, אולי החבר'ה מהחסידות השנייה, אז בעצם אתה יכול להגיד, אתה תהיה הבן אדם שאותו נשלח לא זוכר לכם, לא יודע איך הם קוראים לזה, זה דברים אימים ונוראים, הם מתייחסים לזה בתור להקריב כסלע עולה וכל מיני אמירות כאלה.
יש להם פן דרמטי.
מאוד דרמטי, כן, ללכת חרדים יש קטע עם קיץ' ודרמה, מה לעשות?
שני חילונים פה יושבים ומנחנחים על החברה.
מה לעשות? יש דברים שיש, אני מאוד מאוד אוהב בחברה החרדית, יש לציין, אבל פה, רגע, וזה גם מה שחשוב להדגיש. חלק מהעניין פה זה שבעיניי אני רוצה לעזור לחרדים גם להשתחרר מכבלי הממסד, אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שארגון ממסדי הוא צריך להיות וולונטרי, הוא לא צריך להיאכף על ידי המדינה, ופה זה בדיוק מה שהולך לקרות. בעצם המדינה הולכת להיות החרב שמחזיק הממסד החרדי כלפי אותם חרדים בתוכו שאולי לא מתיישרים לפי הקו. זה מה שכואב לי בתור ליברל, אוקיי?
כן.
ועכשיו בעצם מה שולכים לעשות בעצם המכסה הקולקטיבית הזאת, מעבר לעניין הפרקטי שכל אחד ירצה שהשני יתגייס, ומעבר לעניין שבעצם עכשיו הולכים להשתמש בזה כדי ליישר את החרדים ולמנוע, כל הזמן מדברים על תהליכים חברתיים וכן הלאה, זה בדיוק הדבר שמעכב את התהליכים החברתיים האלה. למה?
את לא חושב אולי, סליחה שמחזור קצת אחורה, אתה לא חושב שזה יכול ללכת לכיוון ההפוך?
שמה?
שאם החברה החרדית יודעת שהיא... אגב, תכף אנחנו צריכים לצאת תכף מהעניין הזה ולדבר על האם בכלל להלץ גיוס דרך כפייה ודרך שוט במקום גזרים זה דבר שבכלל מוסרי או שבכלל יכול לעבוד. אבל
יש לי מה להגיד על זה.
אוקיי, אבל רק על שאלה, יכול להיות שהחברה החרדית תבוא ותגיד, טוב, עכשיו כשאנחנו מואנשים, אנחנו לא, זה כאילו מפיל את האחריות עליהם. אתם תבחרו עכשיו כחברה, האם, כמו שאמרת, לזרוק כאילו את האנשים הלא מתאימים לדבר הזה?
כן.
או שגורלכם כבול יחדיו, אתם כחברה החלטתם על הדבר הזה, ואתם עכשיו זה הזמן שלכם להיות...
אבל זה בדיוק מסגר אותם.
רעים אחד לשני, כי זה אומר שאם אתה לא תתרום למאמץ של החברה החרדית להתגייס, אז...
אני מסכים איתך...
ההיגיון של עונש קולקטיבי.
לא, בדיוק, אבל זה בדיוק מחזק את הסולידריות בתוך החברה החרדית, כמו שאתה אומר, ומנתק אותה מהחברה הישראלית. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אתה צריך להיות רע לתוך, כי אחרת החבר החרדי שלך ייפגע, ולא כי זה הדבר הנכון למען עם ישראל. זה בדיוק בדיוק ההפך בעצם מהכוונה.
אוקיי, ואולי ניכנס עכשיו באמת לעניין הזה, שהאמת אתה חושב שאפשר בכלל דרך שוט לגייס...
אוקיי, אז רגע, אז קודם כל תראה, אני הולך להשמיע רגע עמדה פסימית, באופן כללי. אני לא חושב שהולך להיות גיוס חרדי המוני בעשור הקרוב. אוקיי? ואני לא חושב שיש דרך פרקטית לשנות את זה. אני חושב שהשאלה, וזה משהו שהוא...
אגב, למה? בגלל שהאיבה גדולה מדי, האיבה בין האוכלוסיות?
לא, אני חושב שבסופו של דבר, הסיבה שבעצם כל כך הרבה...
כשאני אומר איבה, אני מתכוון כי החרדים לא הסכימו להתקפל,
כן, לא, אני מבין. קודם כל כן, ברמה הפוליטית, אבל...
זה עמדה עקרונית, שאתה דוחק מישהו לפינה, הוא לא יתקפל, ויש להם עמוד שדרה.
לא כזה, זה בדיוק, זה חלק ממה שאני הולך לדבר עליו, זאת אומרת, בעצם בחברה החרדית, בניגוד, למשל, כמעט אין מנופי שליטה רכה, שזה גם מה שחשוב לזכור ברמה הפוליטית, זאת אומרת, ראינו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, נגיד ברפורמה המשפטית ובמחאות נגדה, כן? שבעצם הרבה מאוד מוקדי כוח, ואני לא בכך אומר את זה, והתלוינו לזה, אבל אני לא בכך אומר את זה לשלילה. בעצם אמרו, רגע, אנחנו מחזיקים פה דברים כמו אקדמיה וצבא ואת הכלכלה, ואנחנו מעסיקים המון עובדים, ובאמת יש לנו בעצם המון המון כוח רך. ואם יש משהו שהוא מבחינתנו יהרג ובל יעבור, כן, לא משנה, אתה יכול להתווכח על האם הרפורמה המשפטית הייתה זה, אבל מבחינת הרבה אנשים זה כן מה שהיא הייתה, אז אנחנו יכולים להשתמש במנופים האלה. לחרדים אין את זה. אם תהיה שביתה חרדית, מה יקרה?
לא הרבה.
לא הרבה, נכון? אם חרדים, מה? יסרבו להתייצב לצבא, מה יקרה? אם חרדים יעשו שביתה...
יכולה להיות אי נחת ציבורית מאוד גדולה.
נכון, גנות, אתה צודק, כמו היום.
אבל תדמיין את היכולת שלהם להוציא המונים, מונים לרחוב.
או, מצוין, ראינו את זה. זה הם עשו את זה. מה קרה? מה קרה? הם יום הבאים ברחוב. ואז מה?
אוקיי.
שדבר לא קרה. אז רגע, אז זה קודם כל, ברמה הפוליטית, יש חולשה פוליטית עצומה, וזה מה שחשוב לזכור. כי בעצם, גם באופן כללי, גם אם בכל זאת נכנסת לפן הפוליטי...
העוצמה הפוליטית שלהם נובעת מזה שהם זקוקים, הקואליציית ימין זקוקה להם.
נכון, בדיוק. אבל אגב, זה בעיניי, ולכן זה בחירה של החברה לא חרדית. זאת אומרת, עד כמה מתעדפים את הנושא הזה? זאת אומרת, האם אנחנו מתעדפים את הנושא הזה יותר חזק או פחות חזק מאשר האימות המחנאי, כאילו, בישראל, בין רק בבי, רק לא בבי. אבל זה סיפור אחר, שנייה. עשיתי למה נושא. אוקיי, עכשיו תראה. אני לא חושב כי בעצם בסופו של דבר שאפשר לגייס המוני חרדים בעתיד הקרוב.
בכוח.
גם לא בכוח, אני אסביר גם למה. כי בעצם, וגם שווה לדבר על מה זה כוח, אבל רגע. כי בעצם, חלק ניכר מהסיבה שלא חרדים מתגייסים בהמוניהם, זה לא בהכרח קטע, כי אם הם לא יתגייסו, ישים אותם בכלא. אלא, כי הם עברו לצורך העניין 12 שנים של אינדוקטרינציה מיליטריסטית. ואני עכשיו נשמע שמאלני רדיקל, אבל אני פשוט מתאר את העובדה.
לא, זה נכון לגבי החברה החילונית.
וגם הציונית דתית, עוד יותר מיליטריסטי.
כן, אבל בחברה החילונית מתגייסת, אוקיי, מה שבאתי להגיד, זה דבר ששמתי לב אליו, טוב, כשאתה גדל כחילוני, חילונים מתגייסים כי מתגייסים.
נכון, בדיוק. רגע, וזה היה החלק השני, וכי כל החברים שלך מתגייסים.
כן, כלומר, זה גם לא מתוך שליחות גדולה הרבה פעמים. עכשיו יש הרבה שהתעצבנו על הדבר הזה. זה כי אנחנו, כן, כאילו, זה כבר...
זה כמו נגיד, אין חינוך חובה בכיתה י' י"ב. אין דבר כזה. אבל מעט מאוד נושרים...
זה כבר הפך להיות אחד מהסטייפלס של החברה.
בדיוק.
ומי שלא מתגייס הוא אאוטסיידר.
נכון. אז ממש ככה. ובעצם לא רק זה, גם החברים שלך, כולם עוברים את זה ביחד, בדיוק. ולכן, וזה בעיניי הסיבה העיקרית בעצם לגיוס הרבה יותר מאשר הכוח הפיזי. ולכן בעצם יש גבול לכמה שאפשר, כמו שאתה אומר, לגייס חרדים בכוח. אבל, בעצם הבעיה הגדולה זה שהיום לא רק שבעצם לא מפעילים את מלוא העוצמה הכוחנית שהיה אפשר לעשות, אלא אקטיבית מעודדים אותם לא להתגייס. איך עושים את זה? בעצם כספי המיסים שלנו מממנים מוסדות שלוחצים ודורשים את הדבר הזה שלא יתגייסו. אנחנו בעצם מממנים אורח חיים שלם, שבעצם של חברת הלומדים ההמונית, שזה משהו חדש, כן? של כמה עשורים האחרונים, זה לדבר הזה לא יכול להתקיים בלי מדינת היהודים שעושה את זה בשבילך, כן? אנחנו ראינו, אתה יודע, זה לפני שהוקמה מדינת ישראל, או אפילו בעשורים הראשונים שלה, לא הדבר כזה, בטח שלא בסדר הגודל שיש היום. אני לא בדקתי את זה, אבל לא יפתיע אותי אם היום יש אחר בלומדי תורה שהיו אי פעם בהיסטוריה.
כי זה משתלם.
כן. כי לא, מה זה כי זה משתלם? כי יש אידיאולוגיה שמציבה את זה בתור אידיאל, וכי אפשר, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לקיים אורח חיים לא יצרני, ויש מספיק גורמים חיצוניים שיכולים לממן את זה לא מרצונם, אוקיי? זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד, אם חברת הממדים הייתה מתכנסת לממדים הטבעיים שלה, על ידי בעצם תורמים וולונטריים, וזה אנשים שקצת עובדים, וקצת תורמים, וקצת לומדים, אז בעצם היינו רואים את הדבר הזה בצורה הרבה פחות דרמטית. ובעצם כשיש לך בעצם מימון מאוד מאוד נרחב לפעוטונים, ולתקציבי ישיבות, וקצבות, כן? ומערכת רווחה.
אתה רוצה לתת את הנתון?
הנחות בארנונה.
אתה רוצה לתת את הנתון הנורא? אתה זוכר את הנתון? הבאת הנתון מתוך מחקר של פורום קהלת על הפער בין...
כן, כן, לא זוכר את המספרים בעל פה, אבל פחות או יותר, משפחה חרדית ממוצעת, היא בעצם מקבלת יותר, בערך 4,000 שקל בחודש, יותר מאשר משלמת המיסים. נכון? אתה מסתכל על זה?
כן, כן, ככה. באמת? 4,107.
יפה, תודה רבה.
לפי מחקר של פורום קהלת.
נכון, לפי מחקר שפורסם ברבעון לכלכלה, קרלינסקי ושות. ובעצם, מאיפה הייתי? כן. ובעצם לעומת, אגב, ערבים לדעתי משהו 2,000.
1,000.
1,000? אוקיי, 1,000 מקבלים יותר במיסים, מקבלים יותר בשירותי הממשלה מאשר...
אז הפער בין...
ורגע, רגע, ויהודים לא חרדים משלמים 6,000 ומשהו שקל יותר מאשר...
לא, עכשיו זה נתונים נוראים, כלומר החברה הלא חרדית והלא ערבית מממנת את שתי החברות החרדיות ואת החרדים הרבה יותר.
החרדים הרבה יותר, בדיוק, בדיוק. אגב, זה קשור כמובן לדפוסי ילודה, כן, ובעצם עכשיו כמובן החלק ניכר מהטבות האלה הם לא נועדו לחרדים לכתחילה, אלא הן מעוצבות ככה על פי קריטריונים יעני ניטרליים שבעצם מאפשרות את הדבר הזה ו... וזה מאוד מאוד בוטה, נגיד, בדברים כמו הנחות בארנונה, עשיתי איזה סרטון, מוזמן להסתכל. אוקיי, עכשיו. עכשיו רגע, בואו רגע נחזור שנייה לסוגיות של בעצם המכסות גיוס. אני בעצם רוצה שהמדינה לא תתייחס לחרדים בתור קולקטיב, גם כי זה לא צודק וגם כי זה לא עובד. נגיד, אני חושב, בואו ניקח רגע דוגמה אחרת, למתי שמתייחסים לאנשים בתור קולקטיב, חושבים שזה יפתור את זה, אבל זה בעצם גרוע מאוד. כדורגל. אוקיי, אני לא אוהד כדורגל, אני מעולם לא חובב של הז'אנר, בימינו אני גר ליד אצטדיון טדי, אז מה לעשות, כשביתר מבקיע גול, אני יודע, קשה לפספס, אבל לא, באמת, אני חושב שהקהל של ביתר עושה קולות במובחנים, בהשוואה גם לקבוצות אחרות, לא חשוב. בקיצור, אז תגידי למה שתגיד, אבל הם מאוד מאוד אוהבים את הקבוצה. בקיצור, אז עכשיו הקטע הוא שבעצם יש המון בעיות של נגיד אלימות בכדורגל, או כל מיני פירוטכניקה, או כל מיני בעיות שנגיד המשטרה מנסה לטפל בהם, כי בסוף אנשים רוצים לקחת ילדים למשחק, ורוצים שזה יהיה כיף, ולא רק משל למלחמה, שזה מה שזה באמת. אז בעצם אומרים, טוב, כדורגל הם מין מוח כברת כזה, נכון? הם כולם אותו דבר, כי כשאתה רואה אותה בקבוצה, צועקים ביחד, נגיד, האמת, אוהדי ביתר דוגמה מצוינת, אז אתה אומר, וואי, הם כולם אותו דבר, אין שם אינדיבידואלים, נשאר בקולקטיב, בוא נשאר את הקולקטיב, בוא ניתן לקבוצה כל מיני משחקי רדיו,
מוריד להם נקודות,
בדיוק. אבל זה לא עובד. כי בעצם מה קורה? אתה בעצם בא, ואתה אומר, אתה בעצם אומר, העבריין שמשתמש בה בכדורגל, בתור תירוץ, כדי לקבל את הלגיטימציה החברתית להיות עבריין, הוא מקבל בעצם אותו עונש שמקבל האוהד התמים שבא לראות כדורגל.
צור, אתה לא מאמין ביעילות של הנישה הקולקטיבית?
ממש ככה. גם אם יש מקרים שבהם יש יעילות, אני חושב שמאוד מאוד מגזימים בה. ואני חושב שחרדים גם, בגלל שבעצם רואים אותם בתור זמן בליל חסר צורה של קובעים וחליפות, אז בעצם בגלל שזה נראה ככה מבחוץ, ומאוד נוח לחברה החרדית שיראו אותה ככה מבחוץ, כי זה בעצם הצורה שבה הכוח של הממסד החרדי פנימה הרבה יותר מתחזק. אז בעצם, כאילו, זה נוח לכולם. אז בעצם נוח לכולם לקבוע את האנשים הקולקטיביים האלה, בזמן שהם בפועל לא באמת עובדים.
אז אתה דוגל בסנקציות דווקא על אינדיבידואלים?
ממש ככה. ממש ככה. אינדיבידואלים, גם מוסדות, אבל על מוסדות שמעודדים אי-גיוס, אני לא רוצה שהמדינה תממן אותם. ובנוסף לזה, אני רוצה בעצם אגב, אני לא חושב שאני, בעיקרון, אם תשאל אותי לגבי, גם בתפיסה המוסרית שלי, אני לא חושב שבכלל המשטרה הצבאית צריכה להתעסק בזה. באמת. זה לא הוגן, אגב, כי המשטרה הצבאית כן מתעסקת בחילונים.
נכון.
וזה לא הוגן, וזה לא צודק, וזה לא שוויוני. אבל אני פרקטי. אני אומר, אוקיי, אם זה לא עובד, אם זה לא עובד, אז אני רוצה שהסנקציות יהיו אך ורק כלכליות, אבל אני רוצה שהן יהיו רציניות. ויותר חשוב מזה, אני רוצה שהן יהיו אינדיבידואליות.
אוקיי.
אני רוצה שמישהו שלא מתגייס, הוא בעצם לא ייהנה מהנחות לפעוטונים, הוא לא יזכה למחיר למשתכן, הוא לא יקבל הנחות בארנונה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ויש שלל הנחות שמאוד קל למצוא אותם, לתי אגף תקציבים עשה על זה פעם, עבודה רצינית.
זה קצת לבוא לחברה החרדית, או לא לחברה החרדית, לאינדיבידואל החרדי, ולהגיד לו, אתה לא עם המדינה, אז המדינה לא איתך.
לא משנה מה חבר בדיוק. ממש ככה, אתה מוזמן להגיד את זה שוב, אם אתה לא עם המדינה, המדינה לא איתך. ממש ממש ככה.
אבל אתה לא בעד זה, כי זה יגרום להם להתגייס. אני חושב שזה לא המטרה.
אני חושב שזה כן יגרום למתגייס.
אוקיי. אז אתה כן מאמין בסנקציות?
אני לא חושב שזה יהיה המוני. אני חושב שזה הדרגתי. אבל אני חושב שזו הדרך לגרום לזה לקרות.
זה נשמע לי אבל שאתה יותר בעד זה, קודם כל כדי להציל את כלכלת ישראל.
גם. אוקיי, רגע, שנייה. וזה נקודה מאוד חשובה גם. אוקיי, תראה. אני חושב שעם כמה שהחוסר השוויון בנטל הוא כואב, והוא לא הוגן, ויש לי יותר מדי חברים שנתחנים הרבה יותר מדי במילואים, אני לצערי ולשמחתי לא אחד מהם. זה מה שנקרא גילוי הנאות הראוי. אני לא חושב שזה בעיה קיומית, בוא נגיד את זה ככה. זאת אומרת, אנחנו נסבול מזה שאין שוויון בנטל, אנחנו לא נמות מזה. כאילו, כן, יהיו אנשים שימותו לצערי, אבל...
יש הרבה שיגידו, אחרי המלחמה זה כבר לא נכון.
לא ניסוח טוב, אבל כמדינה זה לא יפרק אותנו לגמרי, אוקיי? אלא למרות כל מיני איומים. מה שכן עלול להעמיד לנו בסכנה קיומית כמדינה, זה בעצם חוסר ההשתלבות של החרדים בכלכלה. בעצם אותו מחקר שבעצם בוצע במסגרת פורום קהלת, פורסם ברבעון הכלכלה, בעצם הנקודה הגדולה והדרמטית שלו, היא שבעצם בגלל שיש את התלות כל כך חריפה הזאת בקופה הציבורית, מכיוון שזה מגזר שהולך וגדל לאורך זמן, ובאמת, בשמחה ובאהבה ילדים זה שמחה, כל אותה יכול לממן אותם.
אתה יושב על האחוזים? יש לך את האחוזים של הצמחה?
כן, אם אני זוכר נכון, יש איזו טיפה מחלוקת בין המכון ישראל לדמוקרטיה למכון החרדי למחקרי מדיניות, לגבי כמה חרדים יהיו בישראל ב-2060, לדעתי אלה אומרים 30 ומשהו אחוז, אלה אומרים 25%, משהו כזה, בכל מקרה, גם זה עכשיו רק...
בין רבע לשליש.
כן, גם עכשיו רק יגדל מ-13% ל-25%, כן? ההשפעה הכלכלית של זה היא דרמטית. כי זה בעצם מדובר על אנשים שבעצם בנטו, שוב, יש כמובן חרדים שעושים חייל ומרוויחים הרבה כסף,
אבל כל קבוצה.
אבל הממוצע, הוא שבעצם ככל שיש יותר חרדים, ככה יש יותר נטל על המדינה. אני רוצה שזה ישתנה. למה? כי אני לא בפנטזיה שהחרדים ייעלמו. אני לא חושב שהיא הולכת להיות איזה יציאה המונית מה הדת, כמו שכל מיני אנשים אוהבים לפנטז, אוקיי? חרדים הולכים להיות פה, והם חלק מהחברה הישראלית. וזה טוב שהם חלק מהחברה הישראלית, זה באמת אפס, אפס ביקורת על הנקודה הזאת. אני רוצה שזה יהיה בר קיימה, כי בסופו של דבר, עוד, אתה יודע, 2060 זה נראה לנו ארוך, אבל זה לא עוד כזה הרבה זמן, זה בימי חיינו, כן? ואם זה לא בימי חיינו, אז כשהילדים שלנו יהיו, לא כאלה מבוגרים, יש לציין. אז בעצם הדבר הזה, מישהו צריך לשלם על זה. והדבר הזה, וככל שבעצם נדחה את הבעיה, ככל שבעצם מה שנקרא, כמו שאומרים באנגלית, צחה, kick the can down the road, אז בעצם המעבר הזה יהיה קשה יותר. כי בעצם להזיז אנשים ממצב שבו הם נתמכים על ידי מדינה, והם לא רואים אפילו כמה בעצם נתמכים, כן? אנשים אומרים, מה, איך זה יכול להיות? אני לא מקבל כזה הרבה כסף. כן, כי אתה לא רואה את זה שאתה מקבל חינוך חינם ובריאות חינם, ושהפעוטון שלך מסובסד, ושאתה לא משלם את כל הארנונה, ושהביטוח לאומי שלך, אתה לא משלם את מלוא העלות.
צריך לומר, אגב, גם יחד עם זה, אני חושב שזה לא... שהם חיים, הם חיים בעוני.
לא, הם חיים בעוני, חד משמעית. לא, לא מנסה להגיד שחרדים הם עשירים גדולים. לא, הם הולכים על אורח חיים שבו הם חיים בצמצום, אבל הייצור הכלכלי הוא אפילו קטן יותר.
זה רק גורם לחשוב על הסנקציה שלא לטוס לחול, להיות כזאת מגוחכת.
להיות מגוחכת, בדיוק.
כי הם גם ככה לא, אין הרבה כסף לטוס לחול.
וכן, זה, והרישיון נהיגה, וכאילו, כן, זה, זה, זה.
חרדים לא יטוסו בהמוניהם מה לבורגס, לאמת,
לא, יש חרדים שטוסים, כן, במיוחד מה,
אבל כסנקציה על החברה זה קצת
לא, זה מגוחך, ברור. אבל לעומת זאת, נגיד פעוטונים, זה דרמה.
כן.
פעוטונים, זה אחד, אתה יודע, זה מישהו עשה חישוב שזה מגיע, יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. ולכן, אגב, נלחמים על זה הכי קשה, והם מוכנים לעצור את כל פעוטונים בארץ. רגע, אבל שנייה, בעצם הנקודה שלי היא שהמצב הנוכחי של החברה החרדית הוא לא בר קיימה.
הוא לא, הוא גם ישתנה בהכרח.
הוא ישתנה בהכרח, לגמרי. לא, הוא ישתנה וזה...
בהוק או בהקרוק זה ישתנה אחרת.
השאלה היא כמה החברה החרדית תסבול בדרך, והשאלה היא כמה החברה החרדית תסבול בדרך.
לא חרדית. כמה חרדים וכמה לא חרדים.
לא, אמרתי ישראלית, ואז...
כן.
כמה חברה ישראלית ככלל, כן, שהיא כוללת גם את החברה החרדית, זה חשוב להדגיש, וגם החברה החרדית בפרט תסבול. כי בעצם ככל שזה יקרה מאוחר יותר, אז ובעצם יהיה לנו דור שלם, של ילדים שבעצם לא למדו מתמטיקה ואנגלית, ואין להם כישורים... להשלים בעצם את הכישורים האלה כדי להיות משלמי מיסים בנטו. אז אנחנו הולכים להידרש לקיצוץ מאוד דרמטי בהוצאות הממשלה, ואו העלאת מיסים מאוד דרמטית.
היית מתנה את הסנקציות גם בדברים שהם לא קשורים לגיוס ולישיבה, אלא גם בנגיד לימודי ליבה, כן?
כן, ברור. זאת אומרת, אבל רגע, לא, שלי, אבל הייתי רוצה משהו אחר, רגע. אני חושב שהמדינה לא צריכה לממן בכלל, אפס, בתי ספר שלא מלמדים מתמטיקה ואנגלית. בניגוד לאנשים יותר קיצוניים ממני.
אתה יודע, תמיד שאומרים
שצריך לאסור על זה, אני אומר, מה פתאום?
פשוט אל תממנו.
בדיוק, אבא רוצה לשלוח את הבן שלו לתלמוד תורה שבו הוא, או לישיבה קטנה שבו הוא על טהרת לימודי הקודש, אהלן וסהלן, אם יש לך את הכסף לזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל להרשות לעצמך את זה, ואתה מאמין שהשפע כבר יגיע משמיים, ולא יודע, אולי כן, אז תהנה. בפועל, כל עוד זה לא ממומן, זה פתאום הבחירה תעשה אחרת לגמרי.
זה קצת נושא אחר, אבל אני מבין את זה עקרונית, אבל מי לומד אנגלית בבית ספר? כאילו, כל פעם שאומרים את הדבר הזה,
לא
חייבים ללמוד.
אתה לא? אני לא. למה? כי אני שיחקתי במחשב וקיבלתי מזה אנגלית. חרדי לא.
אז קצת חרדי, אז כלומר, הוא לא יודע אנגלית לא בגלל שהוא לא למד לימודי ליבה, אלא בגלל שהחיים...
אני אומר שלימודי האנגלית בבית ספר, הם הרבה יותר חשובים לחרדים מאשר לחילוני. זאת אומרת, יהיה לי הרבה פחות כואב, באמת, אם יקצצו בלימודי האנגלית לחילוני מאשר לחרדים. כי מה לעשות? כי חרדי, במיוחד חרדי טוב שמקשיב לכל ההוראות, כן? לכאורה אמור לא לשמוע מוזיקה לא לועזית. לכאורה, בסדר, אבל נגיד. הוא לא אמור להסתובב באינטרנט. הוא לא אמור לשחק המחשב, כן? הוא לא אמור לדבר...
פתאום אתה מבין גם את הקושי אבל של לימודי ליבה אצל חרדים, כי זה משהו שהוא לא ראוי. לא לימודי ליבה, לימודי אנגלית, נגיד. לימודי אנגלית.
אני לא חושב. אני חושב שדווקא אם אני מכיר...
חבר'ה שמרגישים לו שזה לא ראוי לשמוע מוזיקה לועזית, אז...
אבל עדיין...
הם ירגישו ראוי ללמוד עכשיו שפה לועזית.
אני חושב שזה דווקא הרבה יותר ברור. זאת אומרת, אני חושב שמבחינת היכולת להתפרנס, היכולת לתקשר, היכולת ללמוד, אני יכול שאני אמציא, אבל אני זוכר שראיתי איזשהו סקר שמראה שלהורים חרדים דווקא מאוד כואב שהילדים שלהם לא לומדים אנגלית, כן? אבל מה לעשות? הבתי ספר הטובים, בין אם טובים עם מרכאות או בלי מרכאות, אז כאילו טובים עם מרכאות במובן של נחשבים כאילו חברתית, או טובים באמת, אז בעצם הם לא מלמדים את הדבר הזה, ולכן בעצם הם מגיעים למצב שבו, מה לעשות, אתה רוצה שהילד שלך יתקבל ישיבה טובה, אז נאלץ לוותר על בית ספר שבו הם לומדים אנגלית. גם מתמטיקה, למרות כמה שמזלזלים בה, אז הדבר הזה הוא בסיס מאוד מאוד חיוני כדי להגיע למקצועות שבהם אתה משלם מיסים בנטו.
אוקיי, אז בלי לשים לב, עברנו מלדבר על גיוס, לדבר על כלכלה.
נכון.
לדבר על...
זה בעיניי מאוד מאוד קשור. רגע, ואני אסביר גם למה זה קשור. אז קודם כל, שנייה, קודם כל, הנושא הכלכלי הוא בעיניי הרבה, הרבה, הרבה יותר קריטי, אוקיי? ולכן, גם בלי קשר לנושא הגיוס, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. מאוד נוח לי לקרוך את זה סביב נושא הגיוס, אוקיי? כי אני מוכן לצורך העניין, בכל זאת, חרדי שמוכן לפחות לתת את התרומה הביטחונית, אני מוכן לוותר על, 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 על חלק מהתרומה הכלכלית, אוקיי? אבל בעצם מה שאני אומר זה שגם בעצם להיות נזקק למערכת הציבורית הזאת, וגם לא להגן על מי שכן מממן אותה, זה בעיניי מאוד מאוד לא אגון. וזה בעיקר לא סוסטיינבילי, זה לא בר קיימה. וזו בעיניי הבעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ורגע, ועוד דבר לגבי, שוב לגבי העניין הקולקטיבי, שברגע שהסנקציה היא אינדיבידואלית, אז אוקיי, בסופו של דבר, אותם תהליכים חברתיים תמיד מגיעים מהוונגרד לתוך המיינסטרים, אוקיי? זאת אומרת, בהתחלה זה בודדים, ואז זה קבוצות שהן יותר בשוליים, ואז זה אנשים שהם טיפה יותר open-minded, ובסוף מגיעים האנשים שעמוק בפנים. אגב, ותמיד יהיו אנשים שיהיו סגורים בדלת אמותיהם, וימותו בעולה של תורה וכן הלאה, אם מסוגלים להרשות את זה לעצמם, ויש איזה כל מיני נדיבים שמוכנים גם לממן להם את זה, לא רק בשמחה ובאהבה, איזה כיף שיש, שאנחנו כל כך עשירים, שאנחנו מסוגלים לממן חיי רוח לאותה... לאותה אליטה של לימוד תורה.
זה מה שאמר בן גוריון בהתחלה, אני מניח.
נכון, אני גם חושב שזה, אגב, גם בן גוריון כמובן צריך לזכור, הוא כמו גם האליטה החרדית של אותו זמן, בעצם רצו להציל את עולם הישיבות שנחרב בשואה, כן? ואמרו בעצם ש... שאגב, בזמנו חשבו שעוד רגע זה ייעלם בכל מקרה החברה החרדית, כן? היא בכל מקרה בתהליך של קריסה, כי נסיבות חיצוניות פגעו בה.
הדת לא נעלמת, חברינו הליברלים והסוציאליסטים.
לא, לא נעלמת היום, אגב, ולא רק משיקולים אבולוציוניים, שזה קוריאה, זה מדהים. כי ילדים מביאים יותר ילדים, אז בעצם הגנים שמודדים הבאת יותר ילדים, שבקורלציה למי שדתי, אז לא יודע אם זה גנים או דברים פרגנטיים, חברתיים, כן? אז אנחנו מקבלים עידוד אבולוציוני לדבר הזה, שזה, טוב, זה סיפור בפני עצמו.
רגע, אני רוצה לשאול איך בכל זאת.
רגע, שנייה, אני לא מגיע לפוינטה. בכל מקרה, כל עוד זה אינדיבידואלי, אתה הולך לקחת, בעצם אתה הולך לשלוף עוד ועוד 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 אנשים בהדרגה, שבעצם לא יהיו מוכנים לעשות את ההקרבה הזאת בשביל האידיאולוגיה שהם רק חצי קלאץ' מאמינים בה, אוקיי? לעומת הגישה הקולקטיבית, שבעצם אתה לא יכול לשלוף אותם, כי נוח להם, כל עוד מישהו אחר.
עכשיו אתה מדבר על גיוס.
כן, נכון, לגמרי. ובעצם זה ההבדל, זה חשוב כי לא הגעתי לזה כמו שצריך קודם, זה בעצם הבדל מאוד מאוד גדול בעיניי, גם ברמה עקרונית וגם ברמה אינדיבידואלית, בין בעצם, גם ברמה עקרונית וגם ברמה הפרקטית, סליחה, בין הגיוס אינדיבידואלי לבין גיוס קולקטיבי.
לא הבנתי אבל איך גיוס מגיע, כי אתה לפי עמדותיך, אתה לא רוצה מכסות או סנקציות, אלא אתה מדבר אך ורק על הכלכלה.
לגמרי.
על קיצוץ הסובסידיות.
אנשים הגיעו, כמה אני לא יודע. כי אי אפשר לחיות ככה.
רגע, שנייה, אז רק להבין, את הסנקציות הכלכליות, אתה מתנה
בגיוס.
בגיוס.
זאת אומרת, אבל לא להגיד, אם חבר שלך מתגייס, אתה תהיה בסדר. אתה, אם אתה מתגייס, איזה כיף. אם אתה לא מתגייס, אז בהצלחה בגדול. כאילו, אם אתה מצליח לעבוד ולפרנס את עצמך נטו בכוחות עצמך, בעיניי, אחלה. ואם אתה לא מצליח, ואתה בטח לא מצליח לשמר את, יהיה מאוד קשה לשמר את חברת הלומדים ההמונית ככה, בעיניי בלתי אפשרי, אז בעצם הדבר הזה הוא הופך להיות לחץ מאוד מאוד גדול. ובעצם בצורה הזאת אפשר לקלף לאט לאט, בעצם שוב, תמיד יהיה זה גרעין קשה, אבל הולכים לקלף לאט לאט את בעצם מי שכן יכול להתגייס, ואם מישהו יכול כל כך הרבה להרוויח בחוץ, והוא של אביסים, ויומן את מי שמתגייס, אז יודע מה, זה לא הוגן, זה לא שוויוני, אבל לא נורא.
אגב, למה אתה חושב שהחוק הזה כזה רחוק מכל דבר שהוא נראה הגיוני בעיניך?
מה זאת אומרת?
החוק כפי שמקודם פה הוא כאילו לא פותר שום דבר מהבעיות לדעתך.
החוק, אתה אומר שמקדמים בפועל בכנסת?
כן, כן.
לא, ברור שלא מקדם שום דבר. מה זאת אומרת, למה? מה הוא כן מקדם?
לא, אני טועה, למה אתה חושב שזה החוק שמקדמים?
בקלות, כי זה מה שיפתור אותם בגיוס. זאת אומרת, זה הדרך בעצם...
זה בעצם קואליציית הימין מתקפלת אל מול ה...
לגמרי. בעצם נותנים, אוקיי, תראה. אין חוק שיביא לגיוס אמיתי שהמפלגות החרדיות יכולות להסכים לו, אוקיי?
כן.
כי זה אידיאולוגיה.
לא, אתה כאילו ממלוקד כאן, קודם כל, אז זה אומר שכל עוד יש את החרם של האופוזיציה על נתניהו, חוק גיוס מצד הקואליציה...
מצד קואליציה, בקטעת את הקואליציה של נתניהו...
כן, הוא לא יוכל לעבור.
אז לא תוכל לעבור. לא, ממש לא. אז בעצם יש שתי אפשרויות, או שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, או ש... ובעצם כאילו מי שהאופוזיציה היום יהיו בממשלה, כמו שהממשלה הקודמת, או שבעצם היא תהיה שבירה של החרם, והיא תהיה בעצם של התאחדות יותר רחבה. אלה שתי אפשרויות היחידות.
יש עוד מכשול, שהוא יכול לבוא מישהו ולומר, כל הדיון שלכם הוא חסר פואנטה לחלוטין, כי בג"ץ יפסול הכל. כל דבר שהוא לא גיוס עכשיו של כל החרדים או עריקות, זה פוגע בעקרון השוויון.
נכון, אבל בגץ בפועל, טוב, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני רוצה להגיד את הדבר יותר עקרוני. כרגע, עזוב שנייה את בגץ, נגיד אתה שם אותו בצד, ואני לא יודע מה הוא יפסוק, מה הוא יפסול, אבל כרגע הכנסת לא מסוגלת לקבל את ההחלטה. ובצדק, כי החוק שעומד בפניה, הוא גרוע מאוד. עדיף המצב הנוכחי, שבו יש סנקציות.
אתה חושב שהחוק הזה לא יעבור?
לא יודע. זה שאלה פוליטית גדולה. זה תלוי יש חברי כנסת בודדים שיחריעו את זה לכאן ולכאן. אפשר, כאילו, מה שנקרא, אנחנו אפילו יודעים את השמות שלהם, כן? זה לא מאוד מסובך. כי אנחנו יודעים כבר מי מהקואליציה כבר הכריז שלו זה, יש את המתנדדים, אז השאלה אם הם יצביעו לכאן ולכאן. זו בעצם השאלה. אגב, זה גם משהו חשוב. הרבה מאוד מהאנשים שתומכים בחוק גיוס, שהם לא חלק מהאליטה החרדית, ופשוט המטרה שלהם היא לשמור על עולם התורה, שזה בעצם, שוב, המטרה שלו, כי המטרה היא בעצם המטרה של החוק, היא לבעוט את הפחית, מבחינה החרדית, לבעוט את הפחית הלאה. מתי ישנו החילונים משוגעים עליהם 7 באוקטובר, אז עכשיו כואב להם, עוד רגע יעבור להם ויעברו לשיגעון הבא, ובינתיים אנחנו נמשיך במה שעשינו 30,000 שנה. אבל בעצם כל מי שלא מאמין בזה, כל מי שבעצם אומר, טוב, זה מתחיל לתרץ תירוצים, בעיניי זה לא מגיע למקום כנה. כי בעיניי, המון פעמים תומכי קואליציה, תומכים בחוק הזה, לא כי בעיניהם זה חוק טוב, אלא כי מאוד מפחדים מההשלכות הפוליטיות של, של מה שיקרה אם הוא לא יעבור. זאת אומרת...
של פירוק הקואליציה.
כן. אם אתה נורא נורא מפחד מעלייה של, של ממשלת אופוזיציה, אז או אפילו ממשלת...
הכל בסוף מגיע לאימות המכנאי.
כן. אם אתה, תקשיב, אם אתה נורא 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 מפחד מזה, מכל סיבה, ואפשר להתווכח על, על כמה, כמה צריך לפחד מזה, אבל אם, אם אתה נורא נורא מפחד מזה, אתה תהיה מוכן לבלוע אפילו את הצפרדע.
אני חושב, אני חושב
שסביר להניח. הבעיה שלא כנים לגבי זה. זאת אומרת, זה כאילו...
שלא כנים לגבי זה?
לא כנים לגבי זה. זאת אומרת, תתחילים...
כלומר, לא כנים רק לדק, לא כנים לגבי זה ש... סביר להניח שרוב מצביעי הימין יהיו מוכנים לקבל את החוק הזה. העיקר שלא תעלה קואליציה.
נכון, ממש ככה. תהי,
לא,
תסתכל לגלית
דיסטל. לא, אתה צודק, לא כנים לגבי זה, אבל אולי זה דבר שהוא כל כך ברור, שלא צריך להתכנים לגביו.
הלוואי, כאילו, תשמע, תראה את גלית דיסטל את בריאן, כן? האם איכשהו לאחרונה פתאום עברה איזה משהו, ועכשיו פתאום היא מתחילה לדבר על החשיבות של לימוד התורה. אתה מאמין לה? אני לא מאמין לה. אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב לה זה ממשלת ימין בראשות נתניהו, אוקיי?
כן, בטח, ברור.
והיא מוכנה לתרץ תירוצים כדי שדבר הזה יקרה. עכשיו, בעצם, אני אגיד לך את הבעיה, ברגע שאתה אומר את זה בכנות, למה לא מוכנים להתקנים לגבי זה? כי ברגע שאתה אומר את זה בכנות, אתה בעצם חושף את עצמך לתעמולה פוליטית מהצד של האופוזיציה מאוד מאוד קלה. אוקיי? ובצדק, כן? כי תראה מה הם מוכנים להקריב.
כדי להאחז בכיסא. שזה ביקורת כל כך מטופשת על פוליטיקאים, כי הדבר הכי חשוב...
ברור שמי אנחנו רוצים להאחז בכיסא בשביל זה פה.
וזה אפילו לא רק מתאוות כוח. ברור, כל מצביע של X, הדבר הכי חשוב לו זה ש-X ימשיך לאחוז בכיסא.
רגע, אני לא מסכים.
שהצד השני לא ימשיך לאחוז בכיסא.
אני לא מסכים איתך.
מה הכי מפחיד את מצביעי, ביבי?
לא, שביבי...
שלא ביבי? שהצד השני.
אני חושב שזו בעיה. אני חושב שפוליטיקה היא אינסטרומנט ולא מטרה. אוקיי? אני אסביר. נגיד אחד הדברים שנגיד מאוד אוהבים עכשיו, נגיד, לתקוף מתוך הקואליציה, נגיד את הציונות הדתית, שנגיד מאוד כואב להם החוק, ואפשר להבין למה, זה שבעצם, הנה, תראו, אתם ממליכים עלינו ממשלת שמאל, אבל אז מגיעים מצד השני ואומרים, רגע, אבל בשביל מה אנחנו פה, כן? זאת אומרת, אנחנו פה כי אנחנו רוצים לקדם איזושהי אידיאולוגיה, נגיד אידיאולוגית ימין, אנחנו רוצים לקדם שיהיה כמה שיותר טוב לחיילים ולמילואימניקים. כן, כן, כן.
רוצים לקדם את כל מה שסמוטריץ' מקדם ביהודה ושומרון, שזה מאוד חשוב לאוכלוסייה.
לא, חד משמעית, אבל בעצם אני אומר, זאת אומרת,
כמה צפרדים אתה מוכן לבלוע, זה כאילו שאלה של כמה צפרדים אתה מוכן לבלוע כדי להמשיך לקדם את הדברים שאתה מאמין בהם.
יש גם בבעיה נוספת שבעצם כל עוד הגישה, וזה בעיה באופן כלי פוליטיקה ישראלית, כל עוד אתה מוכן להקריב הכל כדי, רק כדי שלא יהיה שינוי פוליטי, אתה תקריב את הכל. כי בעצם הולכים לשחוט את הלימון הזה על הסוף.
כי אתה בטוח שהצד השני הוא...
כל עוד לא שמים את הקו האדום הזה, נכון? כי כל עוד אתה בטוח שהצד השני הוא דמון, אז גם הצד שלך יהיה דמון. זה, 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 זה עוד אמירה מאוד פסימית שלי, אבל
השאלת כמה זה לא נכון.
טוב, אני לא מסכים.
אני חושב, הבחירות...
אם אתה חושב שהצד השני הוא דמון, אז...
לא, אוקיי, לא דמון. אבל זה דבר נורא חשוב בשיח הפוליטי הפנימי. אף צד הוא לא דמון. הלוואי שהחברה הישראלית הייתה יודעת להגיד את הדבר הזה. אף צד הוא לא דמון. היא לא יודעת להגיד את זה, ולכן אנחנו בקיצור.
לא, ולכן אנחנו בברוך הזה.
אבל בלי להגיד את הדמון.
אני אגיד לך מה. כל עוד, רגע. כל עוד בעצם יהיו, אנחנו עברנו עכשיו לדבר פוליטיקה. אחרת, מה הגישה הימנית לגבי מסע ומתן, אוקיי? אתה אומר בעצם בתור ימני, השמאלנים האלה, הם לא יודעים לנהל מסע ומתן. למה? כי הם מוותרים על הכל מראש. אם אומרים, המטרה שלי זה קודם כל להגיע למדינה פלסטינית, אז הפלסטינים יסחיתו כל מה שאפשר בדרך, נכון? או לא יודע, אם אני רוצה להגיע לנורמליזציה מול סוריה, אז הסורים יסחטו כל מה שאפשר בדרך. אני צריך להעמיד קווים אדומים חזקים, כדי שהם יהיו מוכנים להתגמש, וככה בסוף כן יהיה הסכם, אבל בתנאים יותר טובים. רק שאותו היגיון בדיוק שיודעים להכיל בצורה מאוד מאוד יפה לזירה בינלאומית, לפעמים עליי מוגזם מדי, אבל בסדר, נגיד שזה מצוין, לא יודעים להכיל לזירה הפוליטית.
איזה היגיון רק תחדן?
שאם אתה כבר מודיע מראש, אתה מוכן לבלוע כל צפרדי אבא שבעולם כדי להשיג את המטרה שלך, אתה תבלע את כל הצפרדים האלה, כי ינצלו את זה. ואם אתה מוכן לתת את כל
הוויתורים... כמו שכרגע חרדים מנצלים את זה.
נכון, אבל אם בעצם היו קווים אדומים, אז גם או שהחרדים היו מתקפלים, או שהיינו מוצאים קונסטלציה פוליטית טובה יותר.
אז מי צריך להתקפל פה?
האם האופוזיציה... אני יודע מי אני חושב שצריך להתקפל, אבל...
מי רוצה לומר?
לא, תראה, אני חושב שתראה, אני חושב...
יש כאן שלושה צדדים שצריכים...
רגע, אבל מה שנדבר על פוליטיקה פול בלון, זה לא בשביל זה התכנסנו. אני חושב שהדבר, שאחד הדברים הכי חשובים, זה בעצם שהממשלה הבאה תהיה ממשלה בלי המפלגות החרדיות, כי אני לא רואה איך זה. אני מוכן לוותר על כל מיני דברים אחרים שחשובים לפוליטית כדי שזה יקרה.
רוצה לפרט?
כן, אני...
תראה, אוקיי, אני יכול לדוגמה להגיד, אני חושב שקל לי להגיד כאיש ימין. החרם על...
נכון. אני חושב, אני, הוא פחות, החרם הזה הוא מלכתחילה, אני קורא לו חרם דרבתנו יחימוביץ', כי שלי יחימוביץ' התחילה אותו ב-2013. אני לא חושב שהוא היה חכם מלכתחילה, אבל אני חושב שגם עושים ממנו יותר, החרם הזה הוא יותר חלש ממה שנדמה.
כן, אתה חושב? לגמרי. מרגיש כאילו, עכשיו זה כבר עץ שטיפסו עליו, ואף אחד לא מסוגל...
ועדיין, לפיד נכנס, ליבני נכנסה, גנץ נכנס פעם שנייה, לפיד היה מוכן להיכנס אם יעיפו חלק המפלגות האחרות בקואליציה, כן? ובזמן המלחמה, אני מזכיר. וככה שבעצם אם אחרי 5 פעמים שמפרים את החרם, אולי זה לא כזה חרם. אבל בעצם התגובה של נתניהו לבעצם ההצעה של לפיד הייתה, לא יודע אם הוא הגיב את זה רשמית, או שזה היה כאילו...
איזו הצעה של לפיד?
אתה תעיף חלק מהמפלגות בקואליציה.
ההצעה של עכשיו, זה היה בזמן המלחמה.
כן, ובתמורה אני ואולי עוד כמה מפלגות ניכנס, כן, נגיד ליברמן וגנץ.
אגב, הוא לא אמר רק תעיף את החרדים, אלא תעיף את החרדים ואת סמוטריץ'.
נכון, לא סמוטריץ', לדעתי בן גביר, לא יודע אם הוא הזכיר את סמוטריץ' מפורשת, לא זוכר, בכל מקרה. גם כן, שזה חבל, אבל בסדר, לא נורא. אז בעצם, אבל אז נתניהו אומר, רגע, אבל אז יהיה לי מאוד מאוד קשה קואליציונית אחרי המלחמה. בסדר, אבל אם ככה, זה לא חרם, זה סתם שיקולים קואליציוניים. בסדר. בכל מקרה, בחזרה על העניין, אנחנו נמצאים כרגע בברוך פוליטי מאוד גדול, אנחנו צריכים לשבור אותו, לא תהיה ברירה, אלא לשבור אותו, כי האלטרנטיבה היא, כי בעצם אנחנו הולכים לפי פחת בכל נוגע לכלכלה, והדרך, ובעצם כל עוד החוק שיעבור, יהיו לו בעצם יעדים קולקטיביים, אז בעצם אנחנו לא נראה לא גיוס, ואנחנו גם לא נראה השתלבות בכלכלה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו, למה לא נראה גיוס? כי בעצם כל החוק פרקטית הוא מנוסח ככה כדי למנוע גיוס. למה לא נראה השתלבות בכלכלה? בגלל שבעצם החוק הוא מאפשר לחברה החרדית לאכוף פנימה את המשמעת
זה גם עניין הגיל, נכון? יש גם עניין גיל בעייתי מהבחינה הזאת.
נכון, רגע, אני מגיע לזה. ואז בעצם עוד דבר, שבעצם אנחנו הופכים, וזה משהו שחבל שלא דיברנו עליו יותר בהתחלה. אנחנו בעצם, אוקיי, שני דברים. קודם כל, אנחנו בעצם יוצרים עוד שומר סף, אוקיי? נורא נורא אוהבים לסנוע את שומרי הסף פוליטיקה הישראלית, ויש לפעמים סיבה, כי בעצם יש כל מיני דרג מקצועי שלקח לעצמו הרבה מאוד כוח, ובטוח שכל הצדק וכל הדמוקרטיה בכיס שלו. אפשר להגיד, האלטרנטיבה גרועה יותר, בסדר, אבל גם זה לא משהו. בכל מקרה, אנחנו הולכים ליצור עוד אחד כזה. שעוד שומר סף שבעצם יכול לקבוע, קודם כל, בשני דברים. דבר ראשון, בתוך הישיבות. בעצם, מי שיצטרך להצהיר מי נמצא בישיבה ומי לא, זה בעצם המורשה חתימה בתוך הישיבה. נגיד שזה המשגיח, אוקיי?
רק להבין מה היו בתוך הישיבות, אנשים שאמורים לדווח על אחוז הגיוס.
לא אחוז הגיוס, אחוז הלימוד.
אחוז הלימוד.
זאת אומרת...
זה חתול שומר על השמנת קלאסי?
בדיוק. אגב, לא רק זה, החוק מוודא שהחתול ישמור על השמנת, כי בעצם מותר להם לשקר 5 פעמים.
תשמע, מה ששכנעת אותי זה כשאומרים, אני תמיד כעסתי כשאומרים, זה חוק ההשתמטות, כי אמרתי, אני לא אוהב את העיוות מילים האלה, שמי שנגד הרפורמה יקרא למהפכה, לא, תקראו לילד בשמו ואז תבקרו אותו, אל תעשו למשחקים לישונים. אבל זה נשמע שזה באמת חוק שנועד למנוע גיוס. ואנחנו יכולים להבין את זה,
הוא נועד למנוע גיוס כי זו אידיאולוגיה. בשביל זה הם באים, בשביל זה הם מתעוררים בבוקר. זו אידיאולוגיה. עכשיו תראה, מותר משגיחים בתוך ישיבה לשקר 5 פעמים בכל שנה?
מה זאת אומרת?
כי בעצם, אני אסביר יפה, כי בעצם, בעצם יש להם לתי 4 פסילות, ואז בחמישית לוקחים מהם את הזכות חתימה, אבל פעם בשנה...
מה פסילות? כלומר, אם תופסים אותם בשקר?
נכון.
איזה קטע מוזר.
נכון, אבל למה? כי אתה יודע שהם ישקרו. ואז בעצם, אבל, כי זה בכוונה כזה שהם ישקרו. ואז בעצם אתה יכול להחליף את המורשה חתימה פעם בשנה. אם אתה מחבר את שניהם ביחד, מה התוצאה? אתה מותר לך לשקר 5 פעמים, כל ישיבה מותר לשקר 5 פעמים בשנה. רגע, שים לב, זה לא, דובלתי, אמרתי מותר לשקר, מותר להתאפס בשקר 5 פעמים בשנה. אוקיי? זה דבר אחד, שבעצם הדבר הזה, ועוד דבר, שבעצם הולכים להקים ועדה, שבעצם משולבת עם נציגים ממשרד החרדי ונציגים מהצבא, שבעצם יכולה להכריז, למשל, שהצבא לא עשה מספיק כדי לשלב חרדים. הפלוגות חשמונים לא מספיק שרה...
זה אגב גם אולי צד של הביקורת שהוא מעניין, ואולי חבל שלא נספיק להיכנס אליו.
לא, רגע, רגע, אז אני אגיד את זה הכי בקיצור שאני מצליח. בעצם ובעצם הולכים לתת לתוך, ואגב, הם יכולים להוריד את המכסה, לאפס אפילו.
אם הם טוענים שהצבא לא עושה מספיק מאמצים.
בדיוק, וככה אתה בעצם לוקח את המשרד החרדי, נותן לו כוח פוליטי, נותן לו כוח כאילו של המדינה ביד, ואז אתה הולכים להתפלל, למה לא מגייסים?
זה דפוק, אגב, זה דפוק, לא כי זה דבר, אני חושב שדרישה של התגמשות מסוימת מהצבא היא תנאי הכרחי בשביל שהגיוס החרדי מתקדם, אבל לשים את זה בידיים
של הממסד החרדי, זה מגוחך ממש. אגב, אני חושב שהצבא עושה היום מעל ומעבר כדי, בואי נגיד זה ככה.
זה ויכוח מעניין עם חבר'ה חרדים שאומרים.
עד כמה הצבא הוא גם לא גוף מי יודע מה חילוני ליברלי, אוקיי? זאת אומרת, יש לי בדיחה על זה. תראה, יש לי רעיון לאיזשהו גוף שבו כולם מתלבשים אותו דבר, אומרים לך מה לעשות, אתה עושה דברים שנראים נורא מטופשים, אבל כולם אומרים לך שאתה מציל את העולם. יש דמויות סמכותיות עם דרישות מוזרות שאתה צריך לעקוב אחריהם, ואתה בקושי רואה את הבית, כן? ומבחינתך אתה מחרף את נפשך למען מטרה גדולה יותר. למה מגייסים לשם חילונים? למה מגייסים לשם מישהו שמאמין ב, לא יודע, בפלורליזם, ובחופש מחשבה?
אבל בתוך המגבלות של גוף שצריך להיות צבאי,
אז אני חושב שהצבא מתאים לחרדים יותר מאשר לחילונים. רגע, הנקודה שלו, נכון, לא, תראה, אני מגזים באמירה הזאת, אבל הנקודה היא שאני חושב שבאמת, אומרים שהצבא לא מספיק מתאים לחרדים, הוא גם לא מי יודע מתאים לחילונים, אבל זה צבא, בדיוק
טוב. זה אני חושב שזה טיעון בעייתי קצת, כי הרי מהו צהל? הוא שני דברים. הוא גוף להגנת מדינת ישראל, והוא קור היתוך.
נכון.
זה כאילו
אבל
אתוס המוצר שלנו, אבל הקור היתוך הזה הוא קור היתוך חילוני, לא יודע אם ליברלי, כן, הוא סוג של חילוני ליברלי.
הוא מעולם לא היה ליברלי, פעם הוא היה חילוני, הוא לא היה ליברלי, מעולם. הוא היה סוציאליסטי, הוא היה לאומי, הוא מעולם לא היה ליברלי.
אוקיי, אוקיי. אבל הוא קור היתוך שמתאים את עצמו לחברת המייסדים.
לחוסדים, בוא נגיד.
כן, כן, כן.
אבל ככל שנגיד דתיים לאומיים נהיים חלק גדול יותר ויותר מהאליטה של צהל, ככה כמה צבא עצמו משתנה.
אגב, הייתי בהשבעה של שריון לפני כמה חודשים, והשיח הדתי פרשת השבוע, וזה דברים שלא זכור לי מההשבעה שלי, אבל עכשיו יש אותם.
עכשיו יש אותם.
אגב, אני לא יודע אם זה טוב או רע.
ברגע שחרדים ייכנסו באמוניהם, כן, זה עוד יותר קיצוני. להפך, אני קצת כבר מפחד קצת על המקום של חילונים בתוך צבא כזה, אבל עזוב, זה, אבל זה, זה הקרבה שכאילו,
לא משנה איך מסתכלים על זה. העתיד של החילונים הוא קצת מבאס.
הוא קצת מבאס, אבל אני חושב שאפשר לחיות ביחד, כל עוד, בעצם כל אחד יעשה מצד אחד את הוויתורים שלו, ומצד שני, בעצם לא נצטרך לממן אחד את השני בצורה כל כך בוטה. אני חושב, וכאן אני מגיע רגע גם לנקודה השלישית, עוד דבר שהחוק הזה עושה, שהוא איום ונורא, באמת לוקח אותנו אחורה, זה בעצם מקבע את גיל הפטור על 26. הדיבור, 21, 22, 23, אוקיי, גיל הפטור זה בעצם הגיל שבו אפשר ללכת לעבוד בלי ולא ללמוד בישיבה בלי להיכנס לכלא.
23 אמרת?
כן,
היום.
כן, לדעתי זה לפעמים יורד, זה לפעמים יורד.
אוקיי, והם מציעים שזה יהיה 26.
מציעים שזה יהיה 26. בחוק של
חצי רגל בקבר בגיל 26.
כן, לא רק זה. אגב, אתה תחשוב על המשפחה החרדית. בגיל 26 אתה כבר נשוי, כבר יש לך כמה ילדים. תחשוב, נגיד, לא יודע, תחשוב על מישהו שרוצה להיות סטודנט באוניברסיטה. רוצה עכשיו לשבת, לתחון 4 שנים בטכניון, אוקיי? כדי להיות סטודנט להנדסה, למדעי המחשב, למה שאתה רוצה. כשאתה זב חותם בין 21, זה מבאס, אבל זה אפשרי. אתה יכול לאכול שקדי מרק מעל העבודות שלך באינפי, אבל כשיש לך תינוק זה הרבה יותר קשה. כשיש לך 2 או 3, זה כבר נהיה, עכשיו אתה צריך לממן אותם, גם אתה לא רק צריך לדאוג על עצמך, אתה גם צריך לדאוג למשפחה, זה כבר נהיה קרוב לבלתי אפשרי. עכשיו, יש אנשים שעושים את זה, כל הכבוד להם, איזה גיבורים. זה לא מובן מאליו. ובעצם הדבר הזה הוא נועד כאילו כדי לדחוק אותם בכל זאת, שאולי ילכו להתגייס בכל זאת, אבל בעצם הוא עושה משהו הרבה יותר חמור, שזה דוחק אותם משוק העבודה, שזה בעיניי עושה הרבה 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 יותר נזק, וזה כבר נזק קיומי, זה כבר לא נזק, כי כשוב, הדבר הזה הוא לא בר קיים בטווח הארוך. אי אפשר להאמין את הדבר הזה, ושים לב שברגע שאין לנו כלכלה חזקה, וזה אולי לא אמרתי את זה וחבל, ברגע שאין לנו כלכלה חזקה, לא יכול להיות לנו צבא חזק, אוקיי? פשוט לא יכול להיות.
אוקיי, זה מתבקש, אני חשבתי להזכיר את זה, אבל זה כמעט מובן מאליו, שכשחולשה, אמרת, זה לא בר קיימא, חולשה.
כן, בדיוק, זה מובן מאליו.
זה לא בר קיימא במובן של הישרדותי.
אבל של הישרדות, אבל של, תראה, אני אגיד לך מה, זאת אומרת, גם כשנדברים איתי על גיוס חובה, אני חושב שגיוס חובה הוא דבר מאוד מאוד בעייתי מוסרית, כן? אבל אם האלטרנטיבה היא, אחרת כולנו נמות, כן? אז כאילו, טוב, אז אפשר כאילו, אני יכול להצדיק כל מיני דברים שלא הייתי מצדיק מצב רגיל.
את זוכר שכולם דיברו על צבא מקצועי לפני מלחמה, זה נעלם.
זה נעלם. זה לצערי לא רלוונטי לשנים הקרובות, אני מקווה שאני המצב ביטחוני שכן יאפשר את זה, אבל לצערי אני לא רואה את זה בטווח זמן המאוד נראה לעין. אני כן חושב שכן צריך לשנות את מודל הגיוס, אני חושב שיהיה קל יותר לשנות את זה.
את מודל הגיוס לכולם?
עם בסיס הגיוס, כן. אני חושב שיהיה יותר קל, נגיד, לקצר שירות, לעשות שירות דיפרנציאלי, כן? נגיד, באורך שירות שונה.
גם בלי גיוס?
להגדיל שכר? לא, שנייה, תן לי לסיים את המשפט. אם נרחיב את בסיס הגיוס, זאת אומרת, אם בסיס הגיוס יהיה רחב יותר, וזה גם נקודה חשובה, יהיה אפשר, גם, אתה יודע, עזוב שנייה סדירניקים, יהיה אפשר פחות לתחול מילואים. ושזה
דבר, זה הפך להיות דבר סופר דרמטי.
כן, הרי לפי הדוקטרינה הצבאית הקלאסית של ישראל, ושוב אני גולש לנושאים שאני לא מספיק מבין בהם, אבל בקצת שאני מבין.
זה ההגדרה של פודקאסט, אנשים מדברים על דברים שמבינים בהם 70%.
רגע, שנייה, אבל בעצם חלק מהדוקטרינה הצבאית הקלאסית של ישראל, זה הסדיר אמור לבלום, כן, ואז המילואים אמורים להגיע, לקחת הלחימה לשטח האויב, להביא ניצחון כאילו בהיר, וללכת הביתה. אגב, למה זו הדוקטרינה מלכתחילה? כי אין לנו הרבה אוכלוסייה, ולכן אנחנו צריכים כאילו בסיס גיוס מאוד רחב מילואים. מצד שני, גם יש לנו כלכלה מאוד מאוד חלשה, ואנחנו חייבים את האנשים האלה בשוק. היום יש לנו פריבילגיה מטורפת, שהכלכלה שלנו מספיק חזקה כדי להחזיק מילואים ניקים כל כך הרבה זמן. אבל כמובן, אבל בעצם זה
אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק.
בדיוק, אבל גם לזה יש גבול.
כן, גם מבחינת הכלכלה וגם מבחינת המילואים ניקים.
לגמרי, מילואים ניקים, זה מה שנתחנים בסוף.
שמע, כאילו, אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. מהטענות שלך, אני מצאתי אותם די משכנעות, יש מטרה אחת.
כן.
לחוק הזה. והיא לקיים את הקואליציה. נכון. כלומר, למנוע מהצד השני לעלות לשלטון. שעכשיו, גם חשוב לי לומר אחד עם זה, זה לא, יש אנשים שאומרים להגיד שזה דבר יום ונורא, זה א' ב' של פוליטיקאי. כלומר, במובן הזה, אם רוצים לבקר את החוק הזה, אתה צריך לבקר את כל המערכת הפוליטית שלנו, שדוחפת, וגם לא רק את המערכת הפוליטית, את הציבור, ואת השיח, ואת נכון. את הכיתוב, אני לא יודע אם יש מישהו להאשים בזה, אולי זה באמת נכון, אולי זה באמת הגענו לאיזשהו מצב של זה, ימין מול שמאל, פול פורס, אחד נגד השני, והחוק הזה נובע מזה, כי אני חושב שגם הרבה ממצביע הימין, בסוף יגידו, אם לגייס חרדים, או שתעלה כאן קואליציה שהיא לא קואליציית ימין, יש יכול להיות שהרבה מהם יבחרו, אתה יודע מה? אולי אפילו אני. כל שיבחרו, להמשיך לקיים את הקואליציה הזאת, ומזה החוק הזה נובע. ומזה קל יותר להבין, למה באמת, הדבר היחיד שהוא מביא פה, זה התקפלות מול הרצון של ההנהגה החרדית, שהם לא התגייסו.
כן, הבעיה היא שכמו שימנים אמורים להכיר, ברגע שאתה מוכן לוותר על הכל, אתה תוותר על הכל. ואני חושב שזו הבעיה הגדולה, ברגע שתציב קווים אדומים ותהיה מוכן לעמוד בהקרבה הזמנית שזה דורש, בסופו של דבר אתה כן תצליח להשיג דברים. זה צ'רצ'יל אמר יפה, אני מצטט נטו מהזיכרון, הייתה להם בחירה בין, וואי, לא, אני לא רוצה להגיד את זה סתם, בין בושה
מה, מלחמה וחרפה?
כן, בין מלחמה לחרפה, והם בחרו בחרפה וקיבלו מלחמה וחרפה, או משהו כזה, כן.
כן,
אני חושב שזה בדיוק מה שקורה עם החרדים, בעצם, ככל ש... אני גם ברמה הפוליטית הפרקטית, ככל שבעצם נצמדים יותר לדרישות החרדיות בגרסה הרדיקלית שלהם, ככה עולה הסיכוי שתקום ממשלה בלי נתניהו, אוקיי? שזה לכאורה הבעיה, כי כמה מהשמאל נשאר, כמה השמאל יש באופוזיציה, זו שיחה אחרת. ובעצם ככה שהולכים גם לא לקבל חוק גיוס נורמלי, וגם הולכים לקבל ממשלה שאינה ממשלת ימין. וזה משהו שגם מי שמאוד מאוד חשוב עליו, הקואליציה הנוכחית, צריך לחשוב עליו.
אני חושב שזה סיכוי סביר שזה בטוח יהיה אחד, אם לא הנושא של הבחירות הבאות. דבר הזה ועל היכולת לעשות קואליציה בלי המפלגות החרדיות.
ואני חושב שבעצם, ואני רגע רוצה לסכם את העניין לשמו נכנסנו, אני חושב שיש כמה בעיות. מעבר לבעיות הפרקטיות, יש כמה בעיות עקרוניות מאוד גדולות. היא בעצם מאגד את החרדים לכדי קולקטיב קורפורטיסטי, כמו במדינת רום מודרנית. היא בעצם, שבעצם מתייחסת לחרדים כקבוצה שאמורה להסדיר את ענייניה בפנים, מה שמאוד מאוד מאוד יחזק את הממסד החרדי, ומאוד ינתק אותו, זה לא במספיק דיברנו, זה לא ינתק אותו עוד יותר מתוך החברה הישראלית, שזה בעצם בדיוק הדבר שאנחנו מנסים למנוע, כי בסוף אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, כי אם לא נחיה פה ביחד, אז נמות ביחד, כאילו, סורי. זה המציאות. גם בעצם לוקחים את התרום ממסד חרדי והופכים אותו לשומר סף עם סמכויות חוקיות, וגם בעצם מרחיקים חרדים משוק העבודה על ידי גיל הפטור מאוד מאוד גבוה. בעצם, והשלושה דברים האלה, על כל אחד בנפרד, קל וחומר, כולם ביחד, כל מי שאכפת לו מתקומת העם היהודי בארצו, צריך או מחברה דמוקרטית ליברלית, או משניהם, נגיד, לא יודע, אני אכפת לי מכל הדברים האלה ביחד, אז צריך לדחות את החוק הזה לחלוטין, צריך להיות גם, להיות מוכן לשלם מחירים פוליטיים ודברים שלא יהיו נעימים, כדי שזה יקרה. אני באופן אישי יהיה מוכן, לא יודע, להצביע למפלגות או להסכים לקואליציות שהיה עלול להיות לי פחות נוח איתם, ובמצב רגיל, אני לא רוצה להגיד אם אני מצביע כי זה המדיניות שלי, אבל תאלצו להאמין לי שזה המצב, ואני חושב שזה משהו שכל אחד צריך לעשות, אחרת באמת, אחרת, האלטרנטיבה פשוט היא לא, אי אפשר לחיות ככה. אז זהו, וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, וזה מה שלדעתי גם עליו, כמו שאמרת, יסוף הבחירות הבאות עלינו לטובה.
יפה. ובזאת נחתום.
כן.
תודה, עידן.
תודה לך.